טוב, יש כאן תורה לשבועות, נלמד אולי חלק ממנה. רציתי גם להביא את המחזור של הרב אליהו, אמרתי לכם, בסוף שכחתי להביא אותו. זה איזה עמוד, זה לא אותו דפוס, זה תורה נ"ו בחלק א'. אז אל תסתכלי על העמודים, תסתכלי על התורה. ביום הביקורים בקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותכם. מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה הפסוק. לפסוק הזה הוא מגיע בסוף, ממש בסוף התורה. א', כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. וכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. מבחינת שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. זה קטע אחד. עכשיו, בקטע הזה, מה שאני חושב, שזה לא אנשים שונים, אלא שבעצם כל אחד מושל על כל העולם. כל אחד מושל על כל העולם, רק יש מי שהוא עדיין לא גילה את זה שהוא שולט על כל העולם, הוא יודע רק שהוא שורר בביתו, ויש אחד שהוא מושל ביותר, אבל אם יגידו לו שהוא מושל על כל העולם, אז הוא עדיין לא יקבל את זה, ויש אחד שהוא יודע שהוא מושל על כל העולם. ומה המשמעות של למשול בכלל? מה זה המלכות הזאת? איזה מלכות יש לנו? איזה מלכות יש לנו? כל יהודי הוא מלך.
איך זה קשור להקדמה?
להקדמה של יום הביקורים זה נקשר בסוף. לגלות לך? בסדר, אפשר, למה לא? למה לא? אפשר. זה מאוד ארוך. יום הביקורים, את שומעת? יום הביקורים זה מלשון, ביקורים זה מלשון בכור. שמתם לב איך התאנים מבקירות על העץ? תמיד יש בכל קבוצה, על כל ענף יש כמה תאנים, יש תמיד תאנה אחת שהיא הבכורה. נפתחת ראשונה, היא מבשילה ראשונה, ואחריה לפי סדר, כל הילדים האחרים. ויום הביקורים זה היום שבו הבכור מגיע, והבכור זה אחד מהשמות של המלך. אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ. זה פסוק בתהילים. ולזה מתקשר כל הפסוק, הקריבכם מנחה חדשה להשם, הוא מדבר הרבה על התחדשות של העולם, של התורה, הוא מדבר הרבה בתוך הזה. ובשבועותיכם הוא מגדיר את זה שזה הסיכום של כל השבע שבועות, שזה שער החמישים. מקרא קודש יהיה בכם, זה כבר תלוי, זה כבר דברים שקשורים עם מה שיש בתוך התורה. אבל לכל פנים, יום הביקורים זה יום המלכות. טוב, מה זה, איזה מלכות יש לנו? איזה מלכות יש לנו בכלל? על מי אנחנו מלכים? אני פעם סיפרתי סיפור, אני לא יודע אם סיפרתי את זה לכם או לא, אני לא זוכר. היה פעם אדמו"ר מאוסיאטין הגיע, הוא היה מוזכר הרבה בספר שנחזרתי לך עכשיו. הוא היה נכד של רבי ישראל מלובי, נכד ממש. מהבן הכי קטן שלו, הוא היה בן, והוא אריך ימים, הוא נפטר בתשנ"ו בישראל, הוא עלה לארץ. אז הוא, מספרים עליו שהוא הגיע פעם, הוא היה בין שתי מלחמות העולם, הם ברחו כולם לאוסטריה. הגיע לזעיר בגרמניה, ויצא שמועה שהגיע אין וונדר רבינר. סיפרתי לכם. לא זוכרת? אז לא היית. הגיע וונדר רבינר. אז היה איזה יקה, הלך לראות מה זה וונדר רבינר. אז הוא הגיע לבית הכנסת, ושאמרו לו שהרבי מיוסטי מתפלל. ואז הוא לא ראה כבר אף אחד, זה אחרי התפילה, הוא היה איזה יהודי זקין יושב בצד. וזה היה הוא בעצמו.
הוא לא ידע. אז הוא חשב, בטח זה לא הוא, חשב, אני יודע איך הוא נראה, אבל הוא בא אליו ואמר לו, לפחות לפחות, שיסביר לי מה זה. אז הוא אמר, שמעתי שבא לכאן וונדר אבינר, אולי אתה יכול להסביר לי מה זה? אז הוא אמר, כן, אני אסביר לך, תגיד לי מה זה רבינר. זה וונדר רבי, כן, באנגלית. מה זה רבי? מה זה רבינר? אז הוא אמר, היקי אמר, רבינר זה אחד כזה שיש לו מה לצוות על עיר שלמה. הוא שאל אותה מה זה אובר רבינר, זה צ'יף רבי. אז הוא אומר, זה שיש לו לצוות על מדינה שלמה. עכשיו אני אגיד לך מה זה וונדר רבינר, זה אחד שיש לו מה להגיד על עצמו.
זה מה
שתעמי
קורא יוקחנה?
עיר קטנה, כן. יש לו, הוא מושל על עצמו. זה הכי קשה. על כל פנים, יש לו כל אדם בחינת מלכות, שיש לו את הבחירה. עכשיו, האמת היא שיש לנו בחירה לא רק ביחס לחיים הפרטיים שלנו. יש לנו בחירה על כל העולמות, יש לנו בחירה ממש על... סיפרתי לכם פעם על הצרה של הרב מיצ'רין. מה? גם לא. שמעתם על הרב מיצ'רין, אתם יודעים מי זה היה? זה התלמיד של רבי נתן. התלמיד הכי גדול שלו. והוא פעם מישהו הדפיס את הצוואה שלו, נשאר צוואה בכתב יד. בסוף הצוואה הוא מבקש מחילה. אז קודם כל, סיפרתי לכם, הוא מבקש מחילה מכל מי שהוא פגע בו, אחר כך מכל היהודים בעולם. ואחר כך מכל הדומם צומח חיים מדבר שיש בעולם, אולי קלקל משהו, אז הוא פגם בכל העולם. ואחר כך מכל סדר השתלשלות העולמות, מהמדרגה התחתונה שבתחתונות, עד המדרגה העליונה שבעליונות, הוא מבקש מחילה. הוא היה שבר שחיבה לכולם את האור, הוא עשה את כל הבעיות. מבקש מחילה. זה משהו נפלא, יש לו כל אדם מלכות על כל העולמות. אם שייך לבקש מהם מחילה, זאת אומרת שיכול לפגוע בהם, זאת אומרת שהוא גם יכול לתקן אותם. אז כל יהודי הוא מלך, הוא מלך על הכל, הוא היחיד. כל אחד צריך לחשוב בשבילי נברא העולם. ולכל אחד יש את המפתחות של כל העולמות. חוץ מהקדוש ברוך הוא, היחיד שהוא בעל בחירה זה האדם. אז יש מלכות. האדם צריך בהדרגה לחשוף את המלכות שלו. בהתחלה הם אומרים לו, יש לך אחריות על בני הבית שלך, זה מספיק. תגיד לנו בבת אחת, אתה אחראי על כל העולם, אז הוא השתגע. זה לא בשבילו. אחר כך הוא צריך להבין שיש לו אחריות על עוד כמה יהודים, על עוד כמה אנשים.
נכון, אבל דרך עצמו הוא אחראי על כל העולם.
כן, כן, זה כל מה שהוא הולך להסביר כאן. ששום דבר, שום פעולה לא נעשית בחלל ריק. כל מה שבן אדם עושה עם עצמו, זה פועל במעגלים, מתרחלים והולכים על כולם. קודם כל, על אלה שקרובים אליו. אחר כך, על מישהו יותר רחוק. אבל תחשבו על התור. אפשר לחשוב על הלא טוב להיכנס ישר לדיכאון, זה צריך מאוד לזה. ובחינת המלכות הזאת שיש בכל אחד היא בהתגליה ובהתקסיה. יש אותה גם בצורה גלויה וגם בצורה מחוסה. זה בדיוק מה שאת אמרת עכשיו. אתם רוצים את הספר הגדול? למה לא? יהיה לכם יותר קל. לי אין בעיה, בואו נתחלף, מה יש? מה? אוקיי, הכל בשביל הפרטי. המלכות הזאת שיש בכל אחד בהתגליה ובהתקסיה. בהתגליה היינו הממשלה שיש לכל אחד לפי בחינתו שהוא מושל על אלו אנשים בהתגליה. כפי בחינת המלכות שלו כנב. איפה שבן אדם ממוקם מבחינת ההיררכיה החברתית, אז יש לו מתחתיו כל מיני אנשים שהוא יכול להגיד להם משהו. ובהתקסיה הוא, כי גם יש לכל אחד לפי בחינתו, בחינת מלכות בהתקסיה, היינו שאף שבהתגליה נראה שאין לו שום ממשלה על אלו האנשים, עם כל זה בהתקסיה הוא ואלם גדול ומושל על אלו האנשים, כי נשמתם הם תחתיו ונכנעים תחתיו. זה הסוד של אילן הנשמות, שזה הולך כמו גזע ומתפצלים ענפים, ומענפים עוד ענפים ועוד ענפים, ככה נשמות בנויות בצורה כזאת. כל מי שממוקם באילן הנשמות במקום יותר מרכזי, אז יש, הוא מלך על כל אותן נשמות שנמצאות יותר בקצוות. זה תלוי בשורש, זה תלוי במקום שהיינו בנשמתו של אדם הראשון, אבל זה גם תלוי בזמן. זה תלוי בזמן, כי עם הזמן, כמו באילן, עם הזמן גם הענף האחרון, הצדדי, הקטן ביותר, הופך להיות ענף יותר עבה, ומתוכו צומח אחר כך עוד ענף. נכון? לא בכל עץ, ברוב העצים. מה?
לפני שאדם בא
לעולם, אז הכל נקבע, אבל הנשמה הרי מתפתחת במשך הזמן. בוא נגיד כך, ניתן לך דוגמה, מה אני מתכוון. אני שומע שאלה גדולה במילים שלך. חז"ל אמרו שכל מי שיולד, כל מי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. הרבי אמר לי את זה פעם ביחידות. נכנסתי והיה לי, הייתי, לימדתי קבוצת עילית של ילדים בני 13, שהם היו, אחד היה בן של הנכד של הרב, אחד היה בן של השוחט, ואחד היה, כולם היו שם את זית זך. זו הקבוצה מיוחדת, הם למדו גמרא עם כל הראשונים, ילדים בני 13. ותמיד הייתי שומע טענות, כי הם למדו אצל עוד מורה, תמיד הייתי שומע בטענות שאצל המורה השני מצליחים יותר. בסוף התברר לי שגם המורה השני שמע טענות כאלה, אבל אני לא ידעתי, הייתי בחור צעיר ותמים. והייתי אצל הרבי, נכנסתי ליחידות, אז אמר, כתבתי לרבי על פתק שאני רוצה ברכה ואני רוצה היצעה מה לעשות וזה. טוב, הרבי אמר מה שאמר, ובסוף כשהוא נתן ברכה, אז הוא נתן ברכה, הוא אמר שתצליח גם בין היתר, הוא אמר גם לבניך אלו התלמידים. הוא לא אמר תצליח עם התלמידים, תצליח עם לבניך אלו התלמידים. זה משהו, ברכה, זכיתי, לא יודע בזכות מה, אבל לבניך אלו התלמידים. מה? סתם נזכרתי, רציתי שתי מה העניין הזה של לבניך אלו התלמידים? איך צריך להבין את זה? איך צריך לקבל דבר כזה? פתאום מישהו נולד, יש לו אבא ואימא שלו, פתאום הוא הופך להיות תלמיד שלך. יש לך תלמידות, תלמידים גם וגם, פתאום הם הילדים שלך. איך זה עובד? זה משהו נשמתי. הנשמה שלך, תוך כדי כך שאת לומדת איתם, הנשמה שלך מתפתחת, והיא הופכת להיות הצינור שדרכם הם מקבלים את השפע. אז זה נראה כאילו שמקבלים דרכך את השפע של אחד ועוד אחד זה שתיים. אבל גם את השפע הרוחני, היו אומרים יהודים במזרח אירופה, היה להם בדיחה, וחז"ל אמרו שיש שלושה שותפים באדם. מה זה שלושה שותפים? אבא ואמא והקדוש ברוך. אז הם היו אומרים, האבא ואמא והמלמד. לך, זה היה בדיחה כזאת. אז זה לא בדיחה בכלל. חז"ל אמרו שכל המלמד את בן חברו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. עכשיו, מלמד את בן חברו זה לאו דווקא פורמלי שאני מורה ושהוא תלמיד שלי. מלמד את בן חברו זה יכול להיות בכל מיני צורות, זה גם הרבי סיפר פעם שיש בארצות הברית בחב"ד, יש משהו שנקרא אמריקה שליחס. אתם יודעים מה זה? השלחות של המרכז לענייני חינוך. זה סיפור של 60 שנה כבר שזה עובד. שולחים את הבחורים בקיץ לכל מיני מקומות, בחופש, שיסתובבו, שיעשו כל מיני דברים. קיצר, שלחו בחור, זה עוד היה לפני המון שנים, שלחו בחור, וזה בחור עם זקן ועם ציצית ועם כיפה וככה, רואים שברחוב הולך יהודי, והוא הגיע לאיזה עיר נידחת שם, עיר נידחת, תרתי משמע, והוא לא פעל שום דבר. והוא חזר מדוכדך עד עצם נשמתו, ואחר כך התברר שבאותו עיר גר איזה יהודי שחזר בתשובה מזה שהוא ראה אותו חולף על המדרכה לפני פתח ביתו. זה הזכיר לו את הבית הישן באירופה, הזכיר לו את האבא שלו, הזכיר לו את הזה, וזה, מה זה? מורה, הוא היה מורה שלו, הוא היה תלמיד שלו, הוא לא ידע אפילו. זה ממש, זה הסוד של האילן של הנשמות. עכשיו, אפשר לומר שזה היה בפוטנציאל גם קודם. זאת אומרת, שזה שהוא נבחר בשליחה פרטית להגיע בדיוק לאותו מקום, כי בעצם היה להם שייכות עוד מלפני הלידה, כמו שאת אמרת, אבל צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל. יש קשר שהוא סמוי, הוא נעלם, הוא לא דומיננטי, וכשלוקחים ומפעילים אותו, אז אם, ודאי שאם אני לוקח את הבן של השכן ואני לומד את התורה, כל הזמן מלמד את בן חברו תורה מעלה עליו וכתוב כאילו ילדו, אז ודאי שאני מגלה את הקשר. היה בינינו קשר אחרת, מה פתאום אני בוחר דווקא את הבן של השכן הזה? יכלתי לבחור בן של שכן אחר. למה אני מורה של הילדים האלה? יכלתי להיות מורה במקום אחר של הילדים אחרים. זה בטוח שזה השליחה פרטית ויש קשר. זה בטוח. ואותו דבר אם פוגשים אנשים, נותנים הרצאה בפני אנשים, כל דבר. כל דבר שאני עושה עם אנשים זה בגלל שהיה בינינו קשר קודם. אבל בזה שאני בוחר לעשות, אני יכול להתעלם מהקשר הזה, ולא הולכת להתעסק עם דברים אחרים. בזה שאני בוחר לעשות את זה, אני מוציא זה מהכוח אל הפועל. זה עניין אחד. העניין הנוסף, שאם יש בינינו קשר, זה החלק העיקרי. אם יש בינינו קשר, אז מה שאני עושה עם עצמי פועל, אפילו אם אני לא מכיר אותו. אני נמצא בקצה השני של העולם. זה בהתקסיה לגמרי. גם בפן הגלוי יש הרבה התקסיה. בכל השפעה על אנשים, עכשיו שאנחנו מדברים, אז חלק גדול ממה שאני קולט ממך זה ההתקסיה, זה המחשבות, ואותו דבר להפך. הפן הגלוי הוא נקודה קטנה, ויש חלק שהוא כולו רק בהתקסיה. זאת אומרת, יהודי יכול לשבת בחדר שלו וללמוד תורה, והוא לא מכיר אף אחד, פתאום ארז דורון סיפר סיפור. הוא אומר, הוא היה פעם באיזה מקום, בראשון לציון, הזמין אותו לאיזו הרצאה. הוא ישב בכנסת עם כמה יהודים, נכנסו באמצע הרצאה, נכנסו כמה חבר'ה, ישר מרחוב. הם לא ידעו שהם לא הכירו את ארז דורון, הם לא ידעו שהוא נמצא שם, לא ידעו כלום. פתאום נכנסו לשם ואומרים, העיר לנו שאנחנו נוסעים לחזור בתשובה. והם חזרו בתשובה. הם כבר נפלו בידיים של ארז, אז הם לא יצאו כך. אבל על כל פנים, מה היה שם? אף אחד לא דיבר איתם. אבל מישהו עשה איזה אוי, איזה ריבוני שלו, איזה משהו, הרים את העיניים למעלה, ואמר אוי, מישהו מהשורש שלהם, אז הוא גרם להם שהם יתעוררו. זה מלכות בהתקסיה. שלום עליך.
אבל אני קוסט לא הבנתי, אם בן אדם עושה משהו כאן, איך זה יכול להשפיע על בן אדם שנמצא?
אם הוא מאותו שורש.
אם הוא מאותו שורש,
בגלל שזה פועל בשורש. הוא מסביר, בתורה יהודית, רבי נחמן מסביר שיהודי לומד תורה, לכל עוד שהוא לומד, יש מקבילה למעלה. ומהמקבילה למעלה השתלשלה גם העוד שהוא לומד וגם איזושהי נשמה בעולם. עכשיו הוא עורר את השורש, אז הנשמה היא מתעוררת. ככה זה עובד, זה עובד דרך השורש. זה לא טלפתיה.
כשהוא
טלפתיה אני צריך לכל הפחות לרצות משהו. מה כמו מה?
עובד מוזיקה. שהם נגיד מנגנים איזשהו צליל, יש משהו שהוא באותו תדר, אז הוא גם מתחיל לרצות.
אני לא מכיר את זה.
זה ככה?
כן?
כן. נגיד, יש לי חלילית ויש ביטרה. כן. ואני מגיע בחלילים צליל מסוים, ואחרי זה... מפסיקה אותו. הגיטרה תשמיע לי את זה
בצליל. מעצמה.
מעצמה,
כשמי
גם...
איזה יפה. מה את אומרת? שמעתם פעם דבר כזה?
זה פשט, זה
טבע, זה טבע.
זה פיזיקה.
זה פיזיקה.
שמעים את זה מהמובן. מהתדרים באוויר.
את תביאי לנו פעם? אוקיי. זה יפה.
זה משהו כלל...
זה רק, זה...
זה
פיזיקה. טוב, זה היא דיברה עכשיו על נשמות. אני לא יודע, את שמעת מה שהיא סיפרה עכשיו? חזל אומרים שאפילו בעלי חיים אומרים שירה. אם יהודי אומר משהו לקדוש ברוך הוא, ויש, והסביבה שלו זה כל העולם מצד הנשמה, ויש מישהו עם אותו תדר, אז הוא מתחיל לשיר את אותו שיר. זה כמו בתנך, ששמו את הארון על הפרות, הם התחילו לשורר. ככה כתוב בחז"ל. זוכרת הסיפור של אהרון שחזר משדה פלישתים, שמו עליו את אהרון על העגלה, אז הפרות התחילו לשורר. ככה רש"י אמר.
השאלה שלי זה משהו כולל גויים או שזה רק דווקא משהו יהודי?
יש שירה אחת לבעלי חיים, יש שירה אחת לגויים, יש שירה אחת ליהודים. כשזה יהודי אז זה מגיב ליהודי. כשגוי מקיים שבע מצוות בני נוח אז זה לא פועל? ודאי שזה פועל, זה פועל למי שקשור לשורש שלו. השורש שלהם זה חלק מהעולם. אני סיפרתי לכם את הסיפור על אותו אחד שאמר אתה הדבר הכי גבוה בעולם. סיפרתי לכם, סיפר לי אהרון סיפר לי, סיפר לו איזה מישהו שהוא נסע פעם בדרך, נסע אליה לאמריקה או לצרפת, יש במטוס לפניו ישבו שני בחורים חבניקים וישבו שם כמה גויים והם התיידדו, התחילו לדבר והתיידדו, ובאמצע הגויים שואלים אותם מה התורה שלכם אומרת עלינו. אז הם אמרו אתם הדבר הכי נפלא שיש בעולם. אז הם שואלים ומה התורה שלכם אומרת עליכם? אומרת אנחנו הדבר הכי נמוך שיש באלוקים. באלוקים. לא סיפרתי לכם את זה. זה סיפור של אהרון. את קיבלת תשובה, אבל קיבלת תשובה לשאלה שלך.
אני מרגישה שזה עמוק מעניין, כל העניין.
תראי, בוא נגיד ככה, את מסתכלת על, רק שנייה, את מסתכלת על משהו, אם את יכולה לחדור בו עד השורש, אז ראית אותו עד הסוף. עכשיו מעבר לשורש יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואם היית רואה מעבר לשורש, היית רואה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז לא היית יכולה לראות את הניואנס הפרטי באותו דבר, היית מפסיקה לראות אותו לגמרי. אם את מסתכלת נגיד על בעל חי או על צמח, את יכולה לראות בו את הקדוש ברוך הוא, אז תפסיקי לראות את הצמח לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחינה מנטלית. לא תראי את הצמח, את תראי את האינסוף. את תראי שהאינסוף יכול לעשות גם צמח כזה, אבל כשאת רוצה לראות את הצמח את רוצה לראות את הייחודיות שלו, לא רוצה לראות בו את הכל, כי אחרת לא הצמח מעניין אותך, את יכולה לסגור עיניים. כשאת רואה את הצמח את מסתכלת לעומק, אז את יכולה במרכאות יכולה, כל אחד עד איפה שהוא מתפתח עד הגובה שלו, אז העומק הכי עמוק של הצמח זה מלאך. מלאך בעולם עליון. זה השורש של הצמח. את יכולה לראות בתוך הצמח את המלאך, ולראות את המלאך שהוא בתוך הצמח. כן, זה אפשר. אם את מסתכלת על בעל חי, אותו דבר. אם את מסתכלת על גוי, גם אותו דבר. יש לכל עם, יש מלאך. כך כתוב בתנך. בדניאל, שזה הריחות שלמה. ולכל אדם פרטי יש לו מלאך. נו, עכשיו, מה את רוצה יותר מזה? כשאת מסתכלת על יהודי, זה הדבר היחיד שיוצא מן הכלל. אם תסתכלי על יהודי עד הסוף, מה השורש שלו? הקדוש ברוך. כי היהודי איכשהו פה יש בנשמתו טיפה מהאינסוף, אבל בשביל זה כל כך שונה. בשביל זה אם נגיד שיהודי מנגן ניגון, אם זה חליל יהודי וגיטרה יהודית, כן, אם יהודי מנגן ניגון אז האינסוף מתנגן דרכו. וכשהגוי מנגן ניגון, או קרי, הוא עושה איזה פעולה, איזה משהו, אז זה אחרת. אז זה מלאך מתנגן דרכו. זה ברור. מה זה? אז היהודי משפיע על הכל, הכל, הכל לגמרי, והגוי משפיע על בני מינו. היהודי, בגלל שדרכו מתנגן האינסוף, אז הוא משפיע למעלה עד אין קץ, למטה עד אין תכלית. אז את הרווחת משהו מהשאלה שלך. עכשיו הבנתי יותר טוב.
אז בעצם בעיה.
יש ספר קטן שהייתי ממליץ לכולכם, אני ביקשתי מהבת שלי שתרכוש לי את זה, הייתי מביא את זה לכאן אפילו, ומכאן לכל אחד מזכרת. זה נקרא מהותן של ישראל. מהותם של ישראל. זה, מי שהדפיס את זה, זה ספריית חב"ד, אחד מנחם, ברחוב ישעיהו. הם הדפיסו את זה. ספר שכתב אותו אבי אלקן, הוא בעצמו כתב אותו. יש וריאציה של זה שנקרא מחשבת החסידות, אז כתבו את זה, הוסיפו הרבה מים, זה אחרת לגמרי, ראית את זה? שמעת. אבל זה מה שהוא בעצמו כתב, הוא לא מצא חן בעיניו את כל מה שהדפיסו את זה, עם תמונה מאחורה, עם תמונה שלו, וזה, הוא התפוצץ מזה, אז הלך לכתב לבד את הכל, וכתב את זה בסגנון שלו, הוא כתב מאוד ברור, מאוד יפה. לא כל כך מודרני, אבל מאוד מאוד ברור. ספרון קטן, רבי יואל כהן, רבי יואל כהן, מהותם של ישראל. יש להם איזה, כי הם בעצמם הדפיסו את זה, בטח יש להם. כדאי לקרוא את זה, יש הרבה דברים שמתבררים בדרך, שפשוט יסודות אמונה, זה לא חסידות, זה רק כמו חסידות, זה פשוט שיעורי יהדות. אפשר לומר את זה במחשבת ישראל, בכל בית ספר. ויש לו בסוף מראה מקומות, בסוף כל פרק יש לו מראה מקומות, ממש יפה. ויש אחד שבהתגלי אין לו שום ממשלה. ואף על פי כן בהתקסיה ובהלם גדול ומושל על כל הדור. כן? ואפילו על כל צדיקי הדור, כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בהלם גדול. זה הביטוי בתלמוד שמשיח יושב על פתחה של רומי והוא מחליף את התחבושות שלו, כל מיני תיאורים כאלה, הוא יושב בין העניים או בין המצורעים. מה? מה?
זה מצב שהוא בעצם לא יוצא מהכוח אל הפועל,
שהוא יוצא מהכוח. בהיעלם יש דברים שיוצאים מהכוח אל הפועל, אבל בהיעלם זה מצב לא מתוקן. ואני אתן לך דוגמה מה אני מתכוון. יש מדרש על זה, כן למדנו. יש מדרש שאומר שבתחילת הבריאה השכינה הייתה גלויה בעולם, לא היה צריך לבנות בית מקדש, לא היה צריך שום דבר, השכינה הייתה בכל מקום גלויה, אבל על ידי החטאים השכינה הסתלקה. והיא עלתה את כל השבעה ריקים, כי היו שבעה חטאים, עד אברהם. המדרש סופר שם את אדם ואת חווה ואת עם הנחש, זה חטא אחד, אחר כך קין, הרג את הבל, אחר כך אנוש, בדור אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה. הוא סופר שם עוד כל מיני חטאים, קיצר השכינה עלתה את כל השבעה ריקים. ואחר כך בא אברהם, יצחק, יעקב, עוד לא, לוי, קהת, עמרם ומשה, בשבע דורות, וכל אחד הוריד את השכינה חזרה עם המעשים הטובים שלו. למה לוי? כי שבט לוי ישב ולמד תורה במצרים, וככה זה המשיך השוק של עד משה. עכשיו אברהם, 2,000 תורה התחילו עם אברהם אבינו. אתם מכירים את החלוקה הזאת של 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 ימות המשיח? זה גמרא במסכת עבודה זרה, סנהדרין עליו. אז 2,000 תוהו זה עד אברהם. אברהם היה בערך בן 50 כשהתחילה האלף השלישי. תסתכלו בסדר הדורות. זה היה בערך 50 או קצת יותר, אני לא יודע, זה בערך באזור ששם אומר לו, לך לך, אז התחילה 2,000 תורה. ואחר כך יש 2,000 שנה תורה, ואחרי 2,000 שנה תורה מתחיל 2,000 שנה ימות המשיח, ובגמרא כתוב כבר יצא מהם כמה שיצא, ועדיין אנחנו בגלות. לפעמים אנחנו כבר בימות המשיח, רק אנחנו לא יודע, הסתבכנו, הגלות נמשכת, פולשת לתוך ימות המשיח. לעצור מה? כן, ימות המשיח נגלה כבוד השם, ואנחנו משכנו את הגלות יותר ימות המשיח עם השטויות שלנו. אז זה פלא גדול. משה קיבל תורה מסיני, זה כבר היה 2448 שנה אחרי שהתחיל בית אלפים תורה. מה היה במשך 448 תף מנחת? בית אלפים תף מנחת היה מתן תורה. מה היה תף מנחת שנים? לא היה שום דבר. אז למה זה נקרא שהתחילו בית אלפים תורה? מה המשמעות של זה? המשמעות זה לפני מתן תורה, ושזה אני מעריך עכשיו, כי זה לפני שבועות. המשמעות היא...
זה כמעט בדיוק השנים של השיעבוד.
נכון. שאמור היה להיות שיעבוד.
שאמור היה.
קצת יותר. זה 400 ועוד מוח. כן, למה זה? התשובה היא פשוטה. אברהם אבינו, כשהוא מוריד את התורה מרקיע השביעי לשישי, הוא לא מוריד את התורה מהרקיע השביעי לשישי בעולם העליון. בתוך העולם שלנו יש שבעה רקיעים. שבעה רקיעים כנגד שבעה מידות, כנגד שבע ספירות. ואברהם מוריד את התורה מעולם לעולם בתוך העולם שלנו. ואחר כך יצחק מוריד עוד, ויעקב מוריד עוד, ולוי מוריד עוד. כל אחד מוריד יותר עד שמשה רבנו כבר נותן לנו מצוות של עשייה. שכבר העשייה היא חשובה. אצל האבות העשייה לא הייתה חשובה. אצל האבות העשייה הייתה עשייה מתלווה, כדי שיהיה לזה אחיזה בגשמיות. העיקר היה הכוונה. אצלנו המעשה הוא החלק הכי עיקרי. כי כל העניין שלנו זה לקרוא לקדוש ברוך הוא לתוך המציאות. אנחנו נראה את זה בהמשך התורה, את הרעיון הזה. לקרוא לקדוש ברוך הוא שימשך לתוך המציאות. בשביל זה כשיהודי מברך או מתפלל, הוא צריך להוציא את המילים ממפה. צריך לשתף את המעשה, הוא צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא שיתלבש בתוך פעולת השפתיים שלו, בתוך הקימת שפתיו. לא מספיק מחשבה. מחשבה זה שהוא הוריד את המחשבה שלנו, זה כמו שנגיד הרקיע הראשון. הורדנו את השכינה עד הרקיע הראשון, אני צריך להוריד את השכינה בארץ. לא מספיק שתשאר ברקיע הראשון. אז זה העניין. עכשיו שאנחנו כבר בימות המשיח, אז כמו שאז הם היו בבית אלפים תורה ועדיין לא ניתנה תורה, אז אותו דבר עכשיו, אנחנו כבר בימות המשיח, המשיח עוד לא הגיע. כי את הפוטנציאל יש. ברגע שהתחיל בית אלפים ימות המשיח, ככה מפרשים אומרים, מה המשמעות של בית אלפים ימות המשיח? הגמרא בעצמה מביאה את זה, מכאן ואילך תצפה לו, לפני זה אל תצפה לו, לפני זה הוא לא יכול להגיע. יש הרמב"ם מסגנן את זה שהחכה לו בכל יום שיבוא, הוא סגנן בגלל שהוא חי אחרי התהליך הזה. אז מכאן, מהבית אלפים, אחרי בית אלפים תורה, הגיע זמנו שהוא יכול להגיע. עכשיו, אם אנחנו נכריח אותו לבוא, הוא יבוא, אם לא, אז לא. יכול להישאר, הוא יכול להגיע. אותו דבר. מה? נהיה טובים. נהיה כפי שהשם רוצה שנהיה, ומפרגן לאחרים שנהיה כפי שהשם רוצה שנהיה. המקדש חרב על שנאת חינם. כל אחד רצה להיות בשפיץ. כל אחד דחף את השני. יש סיפור במסכת יומא על שני כהנים שרצו לעלות לכבש, ואחד דחף את חברו. זה בדיוק, זה הסיפור הקלאסי שלנו. כל אחד רוצה להיות יותר גבוה, הוא דוחף את החבר שיפול. תפרגן לשני שהגיע לפניי, מה יש? מי אומר שקדוש ברוך הוא רוצה אותי ראשון, אולי הוא רוצה אותי שני? אולי אני יותר יפה כשאני שני, אולי אני מתאים יותר. יש עובד שילוב של צבעים שמזיזים את הצבע מהמקום שלו, וכל יהודי הוא גוון. אז מי אומר? זה בלי סוף. עכשיו יש, זה, למה אני אמרתי על המשיח? יש, זה בדיוק העניין, זה שמשיח יושב בפתחה של רומי, זה באופן רעש מגלות. אבל זה שמשיח יושב בפתחה של רומי, הוא יושב בפתחה של רומי. אם זה עדיין לא ימות המשיח, אז המשיח צריך להיות למעלה באיזשהו מקום. לא צריך לשבת בפתחה של רומי. הוא יושב בפתחה של רומי, ומה הוא עושה? הוא לא קושר ופותח את התחבושות בבת אחת. אתם מכירים את זה? הוא מוריד אחד אחד. וואי, זה עוד סיפור. אני חייב לכם סיפור. כן. מכירה את הסיפור? זה סיפור מחריד. רב ליב גרונר סיפר, המזכיר של הרבי. הוא סיפר שהבת הבחירה של הרבי הקודם, כבר מזמן נפטרה, סיפרה לו
שהוא היה בסוף ימיו, הוא היה חבוש ברגליו, היה לו, הוא חטף הרבה מכות בחיים שלו, הגוי נרביצו לו, הוא היה בן אדם שסבל הרבה. בסוף ימיו הוא היה ממש פיזית, הוא היה שבור לגמרי, והיה לו פצעים ברגליים, לא היה צריך לחבוש אותם. אז היא לא הכירה את הגמרא, את הסיפור על משיח שיושבת איתך שובון. היא לא הייתה בחורה שלומדת גמרא. היא טיפלה ברגליים של אבא שלה, היא הורידה ממנו את התחבושות מרגל אחת, ורצתה להוריד מיד מהרגל השנייה כדי שרגליים יתבררו. אז אמר לה, לא, תחבשי קודם את הרגל הזאת ואחר כך תורידי מהרגל השנייה ותחבשי. אז היא שמעה בקולו, אחרי הרבה שנים אחרי שהוא נפטר היא סיפרה את זה למזכיר של הרבי, הרבי במירון. אז הוא אמר, מה, זה גמרא מפורשת בסנהדרין, משיח יושב בפתחה של רומי, ומי שרוצה להכיר אותו הוא יושב עם כל המצורעים וחובש את הפצעים שלו. מי שרוצה להכיר אותו, אז הרי שכל המצורעים פותחים את כל הפצעים וקושרים חזרה, ומשיח פותח פצע וסוגר פצע. מדוע? שם יגיע הזמן לגאול את ישראל, אז בני ישראל צריכים לחכות לי שאני אקשור את הפצע שלי. מזה אפשר ללמוד הרבה, אנחנו עם הפצעים שלנו, אבל יש בכל אחד. רבי נחמן מצ'רנוביל אומר שיש אצל כל יהודי יש ניצוץ משיח, יש לנו ניצוץ משיח ברגליים, יש לנו פצעים, אבל זה לא אומר שמישהו בעולם צריך לחכות שאני ארפא את הפצעים שלי. אנחנו כולנו חבולים, להפך, עד הרבה, כשאנחנו נתחיל לעזור לעוד מישהו, הפצעים שלנו גם יתרפו. אז למעשה, עוד פעם, גם האחד הזה שמושל על כל הדור, זה גם כן כל אחד מאיתנו. כי כל אחד מאיתנו זה משיח יושב על פתחה של רומי. יש משיח אחד כללי, ובכל אחד יש את הנקודה הזאת, יש בכל אחד. עכשיו שמדובר על, על המשיח באמת, אז הוא מושל על כל הדור, אפילו על כל צדיקי הדור. רק מה, הוא בעלם גדול. עכשיו נביא לזה ראייה, הראייה זה מדבר הפוך לגמרי. הראייה היא חזקה, הראייה זה לימוד בפני עצמו. הוא מביא ראייה עם כל שכן. יש פסוק במלאכי, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. אתם זוכרים מה כתוב שם? כאן הוא מביא חצי פסוק. כתוב שם, כי גדול אני ונורא שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי. עכשיו כשמלאכי אמר את זה, אז בכל הגויים הקטירו והגישו לעבודה זרה, והנביא אומר, בכל מקום מוכתר מוגש לשמי. מה זה? אומר רבי נחמן כאן, שאף שהם עובדים עבודת אלילים, על כל זה בהיעלם גדול הם כולם נכנעים אליו יתברך. הם מקטירים ומגישים לשמי ועובדים אותו יתברך, רק שהוא בהיעלם גדול. כמו כן, זאת הבחינה של מלכות בית קסיה. אם זה כך אצל עובדי עבודה זרה, שהם עובדים את מה שהם עובדים, ואף על פי כן הם בעצם בלי לדעת הם עובדים את השם, כמו כן זאת הבחינה של מלכות בית קסיה, אף שבית גליה אין לו שום ממשלה, עם כל זה בהלם גדול הוא מולך עליהם, והם כולם תחתיו ונכנעים אליו. טוב, עכשיו בסדר, אז אנחנו יודעים שיש דבר כזה, כל אחד יש לו מלכות, ויש אחד כזה שיש לו מלכות על כל הדור. עכשיו מה עושים עם זה? וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינת המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו, שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות תאוותו, רק שתהיה בחינת המלכות בבחינת בן חורין, בבחינה אשרך ארץ שמלכך בן חורין. הוא גם רק חצי פסוק, החצי השני של הפסוק זה השלילה. אוי לך ארץ שמלכך נער, ונער בתנ"ך הרבה פעמים זה עבד, משרת, כן, הנער של יונתן בסיפור של מחר חודש. אז אוי לך ארץ שמלכך נער, אוי ואבוי לך ארץ. ארץ זה גם מדינה וזה גם ארץ, זה רצון, השקפת עולם, כיוון שבן אדם הולך בו, זה גם ארץ. ואוי ואבוי לאדם כזה שהמלכות שלו היא עבד אליו, היא צריכה להיות בת חורין. מה המשמעות שהמלכות היא בת חורין?
שמשועבדת לקדוש ברוך הוא היא בת חורין. למה? הרי משועבדת. למה, למה, למה זה נקרא בת חורין? את יודעת?
אחרי זמן אחרי
עבדים. מה, מה?
אחרי זמן אחרי
עבדים. הוא חופשי, אבל למה? אתם זוכרים את האצבעות? זוכרים? את ההיסטוריה, זה כבר נסטלגיה עוד מעט. האצבעות שלי משרתות אותי, הן לא משועבדות אליי. כשאצבע מפסיקה לזוז, אני אומר שהיא נתקעה. כשהיא מתחילה לשמוע בקולי, אני אומר שהיא השתחררה. כשהמלכות משועבדת להשם יתברך, זה המקום שלה. אז דיברנו אחרת, לא משנה, אבל זה העניין. זה העניין. ולעומת זאת, כשהמלכות, שהיא מלכות השם, היא משעבדת לצרכים של בני אדם, אז המלכות היא בגלות. עכשיו, איך מקיימים את הסעיף הזה? זה עמוק מניעה. לא שאני רוצה לייאש, אבל יש בזה הרבה רמות. יש בזה הרבה רמות. זה תורה נובב, תורה נובב סעיף ב'. אני צריך הרבה להתפלל על זה. קשה להחליט שאני כזה, כמו שבן אדם יחליט שהוא תופס את עצמו ומרים את עצמו ככה, בשערות ראשו, ולא שייך, שאתה יושב בתוך הקלט ואתה תוכל שתיסע יותר מהר, זה שייך בדיוק אותו דבר, אבל להתפלל על זה אפשר, כי ברגע שמתפללים זה כמו שאני תופס משהו ואני מתרומם איתו. להתפלל שם, להתפלל שהרבנות, המלכות, אחר כך הוא מביא ביטוי רבנות, רבנות זה מלכות, ריבון, שהמלכות לא תהיה בצורה כזאת שאני תופס עליה טרינק ואני משתמש. בוא נגיד בצורה פשוטה, נגיד שאם יש לו בן אדם השפעה על אנשים, ולכל אדם יש השפעה על אנשים, בדרך כלל אנחנו רק ערים להשפעה שיש לאחרים עלינו. אנחנו כמעט לא שמים לב איזה השפעה יש לנו על אנשים אחרים. אבל פגשנו פעם בן אדם שלא משאיר רושם בכלל, רושם חיובי, רושם שלילי, אבל משהו שזה צריך, לא תמיד צריך להידבק לכל אחד, כי אפשר גם להיפגע. אבל לכל פנים, תמיד יש משהו שנשאר, ויש לו כל אחד, כל אחד יכול עם זה לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול עם זה לרכז אנשים סביבו, הוא יכול לרכז עם זה אנשים סביב הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים שדיברנו פעם על על האצבע שמופנית, וכולם מסתכלים לכיוון ההוא. אבל אם זה כלב, הוא מסתכל על האצבע. הכלב הכי חכם. עכשיו, זה דבר, אני אומר את זה, אני עדיין לא מקיים את זה, ואני ממש בהתחלה, ואני רק, ברוך השם שאני התחלתי לחשוב על זה, אבל בוא נגיד ככה, צריך לחשוב על זה. אני רוצה לשתף אתכם במחשבה, אני פשוט חושב בכל. כל בן אדם שאנחנו פוגשים, זאת אצבע שמכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא. כל הטוב שאנחנו רואים במישהו, זה בעצם הטוב של השם. עכשיו מה, אנחנו נתקעים, מסתכלים על האצבע. ואנחנו צריכים להשתחרר, לא להסתכל עליי, לא להיות כבד. זה לא עבוד. ולפעמים להפסיק להסתכל על האצבע זה תהליך של אבילות. זה להיפרד ממשהו שהוא יקר מכל יקר. להיפרד, מה זה להיפרד? לא לשנוא, לא לבעוט. צריך להכיר תודה וצריך הכל, אבל לא להתעקע, לא לחשב. אפשר להגיד תודה אם מישהו מראה לך עם האצבע, הוא מראה לך מים, אתה צמא במדבר, אתה אומר לו תודה ואתה רץ לשתות מים, אתה לא הולך לשתות מים מתוך האצבע שלו. אתה הולך לשתות מים הבאר. הלוואי שהשם יעזור, שנקבל את השכל הזה. עכשיו, אותו דבר, להבדיל, כשחוטפים מכה, זה גם אצבע שמראה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה קצת, עם זה קצת יותר קשה להתחבר, אבל מצד שני זה הרבה יותר קל. עוד הפעם, כשאני רואה דבר נורא טוב, ואני מרגיש שזה רק אצבע, הדבר הטוב הזה מושך אותי אליו, אז קשה לי. אני רוצה להתעכב באצבע. להפך, כשזה דבר רע, וכשאני חוטף מכה, ואני יודע שזה סך הכל רק אצבע, אז רק אצבע שמראה לקדוש ברוך הוא, אז אני מאושר. ופה אין שום תהליך של אבילות. פה זה ממש, זה להפך, זה נפלא. מה? לא הבנת? מההתחלה?
אם אתה מבין שזה עץ, לא עשיתם
אותם. מה?
אם אתה מבין שזה עץ, אתה יכול לשאול את הכל בזה שזה
מכה,
וזה
כואב. אם אני מבין שזה עץ, ואני לא מתרכז בזה, המכה היא כמו אצבע שמראה לי, בוא נגיד ככה, רחוב ללא מוצא, מכירה את השבט הזה? מה את עושה? את לא נכנסת. ברגל כן, אבל עם רכב, אם אין לך אפשרות לקחת רוורס אחר כך את כל הזה, וזו סמטה קטנה, ואת בכלל, את מחפשת דרך להגיע לאנשהו, את לא מחפשת את החברה שלך עכשיו, אז את פשוט לא נכנסת, נכון? עכשיו, מה קורה? הבן אדם כשהוא רואה שלט רחוב לא מוצא, הוא מקבל איזה כאלבון? לא. את מה הוא מחפש עכשיו? ומכוון אותו לחפש רחוב עם מוצא, נכון? עכשיו, מה קורה כשבן אדם חוטף מכה חזקה? אז הוא מתעמת עם המכה, הוא מתחיל להתווכח, זה לא מגיע לי ולמה זה, ולמה רק לי זה קורה וכל זה. למעשה הוא חוטף את המכה, המכה שהוא חוטף היא שלט. המכה מצד עצמה היא שום דבר, היא כואבת. מה? לא, אז הוא מחפש מה רוצים להגיד לי. כנראה שצעקו לי, כנראה שעד שהגעתי לזה, לשלט ללא מוצא, היה לי תיקייה עם מפות באוטו, ויכלתי בכלל לא להגיע לחלק הזה של העיר. ושמעתי עדכון תנועה 5 פעמים ואמרו לי שפה בכלל יש פקקים, ואני לא שמעתי ולא שמעתי ולא שמעתי, ובסוף הגעתי לכאן ועכשיו אני, ואני יכלתי גם לא לשים לב לשלט, טוב ששמתי לב לשלט. שלט פשוט היה גדול ואדום, אבל אם הוא היה קצת יותר קטן הייתי נתקע שם והייתי מחכה ברחמים ותחלמים שייתנו לי לנסוע רברס, ופה זה מפריע ופה זה מפריע. זה לתראות, זה בדיוק הנקודה מה שקורה עם הבן אדם, שהוא צריך לחטוף מכה, הקדוש ברוך הוא לא נותן מכות. תסתכלי את הסיפור של החורבן בתנ"ך. קודם שעולים למדינה היהודית את מדיניות החוץ, באים ואומרים לה לא לכרות ברית עם מצרים, והכל השיעבוד. אחר כך מתחילים לנג'ז, יש איזה מלחמות בצפון, שם מגלים איזה משהו, וזה בעצם את השבטים שם זה עוד לפני. אחר כך לאט לאט נכנסים יותר, אני מדבר על בית ראשון, נכנסים יותר, 10 השבטים גולים, אחר כך בסוף 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 עומדים מלחמות ירושלים, ועדיין הנביא אומר מגזרה גזרה של כניעה ועדיין לא חורבן, אם תיכנעו אתם תישארו בחיים והבית הזה לא יחרב, יש פסוקים כאלה, ובסוף לא שמעו. בדור של חזקיהו היה להפך, הנביא צעק שלא ייכנעו, אבל כשהיה הזמן להיכנע, אז הקדוש ברוך הוא לא הוריד עליהם את זה בבת אחת. בכל שלב הם יכלו למנוע את השלב הבא. בבית שני היה בדיוק אותו דבר. מי שבודק את ההיסטוריה, היה תמיד בכמה שלבים שיכלו עדיין, בסוף הם קלקלו, ככה הקדוש ברוך הוא נוהג מכל אדם פרטי. אף פעם לא בבת אחת. תמיד זה הולך בשלבים. עכשיו, אם תסתכלו, בטוב, אז זה גם אותו דבר. בטוב זה הכי נפלא. בטוב זה הכי נפלא. זה בדיוק, אנחנו צריכים ללמוד על זה היום אצל אהרון, אני לא יודע אם מספיק, אני יודע, אם מתחילים ולא מגיעים לאן שצריך. אבל הרבי מפיאסצה מסביר שהקדוש ברוך הוא, בן אדם שרואים אותו שהוא שייך למשהו, שיש עם מי לדבר, מה שנקרא, אז הקדוש ברוך הוא מוליך את הבן אדם מצומת לצומת. הוא לא מוליך אותה לאוטוסטרדה, הוא לא מוליך אותו ככה, להפך. אדם שיש לו, שהוא מיוחד, אז שהוא עובד את השם בבינה, ככה הוא עובד את השם בגוננות, והוא מתפתח, אז הקדוש ברוך הוא מוליך אותו מניסיון לניסיון, כל פעם הוא נותן לו ניסיון יותר גבוה. והניסיון היותר גבוה זה שכל פעם הוא צריך לוותר על משהו יותר אמיתי. בהתחלה הוא צריך לוותר על התאוות שלו, על השטויות שלו. אחר כך הוא צריך לוותר על כל מיני, על הקפדות בעניינים שבקדושה, על כל מיני דברים כאלה. לא לכעוס עם מי שעשה משהו לא בסדר, לא לקטרג. אחר כך הוא צריך לוותר, לפעמים הוא רואה משהו שזה, כמו שאומרים, זה מה שישלים אותו, זה השלמות שלו, זה הכל, הוא לא יכול לראות דבר יותר טוב מזה, וגם על זה הוא נדרש לבטח.
מה שאורון אמר
נדרש לוותר בגלל ש... איפה זה כתוב? את יודעת איפה זה? זה כתוב בגמרא. אני אומר, אני ציטטתי זה מהרבי מפיאסצנה. כתוב בגמרא, כשדוד לקח את בת שבע, כתוב שהוא ראה שהיא הייתה ראויה לו משבעת ימי בראשית, או מששת ימי בראשית. איך כתוב על השם? אתם זוכרים אני? לא זוכרים. במה נפקא מינה, אני לא יודע. ואלא מה? הוא לקח אותה לפני הזמן. מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות של לפני הזמן? ומתי היה מגיע הזמן? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהיה מגיע הזמן בעוד חמש גלגולים, או בעולם אחר, או אם חסר הזמן, יכול להיות שגם חסר המקום. אנחנו הרי לא יודעים. אנחנו רק יודעים דבר אחד. אם הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים ככה, אתה רואה משהו שהדבר הזה, אתה רואה בו את כל התיקון שלך. אבל אתה רואה שמצד המצב, איך שהקדוש ברוך הוא גלגל אותך, זה סגור בפניך באלף, איך זה נקרא, באלף מנעולים. זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא מעמיד בפניך, אתה צריך לוותר עליו. ואם תוותר עליו, אז אתה תקבל דבר כזה שאתה לא תצטרך את זה יותר. אלא שאת זה לא מגלים לך. זה מסתירים לך. ואתה צריך לוותר עליו בלי שתדע. ואיך אתה יכול לקבל את הכוח לוותר עליו בזה שאתה זוכר שכל עניין שיהיה הכי גבוה מה שלא יהיה יתגלה לך. דוד ראה את בת שבע, יכל לראות גם את מחשבה הקדומה של אדם קדמון, יכל לראות חוכמה דאצילות, יכל לראות כל מיני דברים מראים לפעמים לפעמים בן אדם מדרגות ברוחניות. אבל אם הוא מרגיש שהמדרגה הזאת תתקע אותו, הוא מתלהב מהמדרגה, הוא רוצה שתבינו עצם העובדה שאתה מתלהב ממשהו, והדבר הזה יכול להסתיר ממך את הקדוש ברוך הוא. אם זה גורם לך שתשכח את השם, אז אתה צריך לזכור שאתה מסתכל עכשיו על היד מושטת לשם, אבל אתה מתפעל מהיופי של היד. בשביל זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר אמר לתלמידים שלא תשכחו, אני רק סימן. אני סימנה באלמה, אני סתם סימנה, באלמה זה כמו שאומרים, אינש באלמה. באלמה זה כלום, זה סתם. אני סתם סימן, מה אתם עושים ממני עסק? עכשיו, למה הוא דאג, מה אכפת לו, אם כן עושים ממני עסק או לא עושים? רבי שמעון בר יוחאי לא דאג לגאווה שלו. הוא היה למעלה מזה, הוא לא היה מקבל גאווה מזה שהם עמדו מסביבו ומחאו לו כפיים. הוא דאג להם. שברגע שהם עושים ממנו עסק, אז חס ושלום, אז הם נתקעים בו, ואז הוא מסתיר להם, במקום שהוא יעביר להם משהו, שהוא ישקף להם, הוא מסתיר להם. זה קורה. עכשיו, כמו שזה קורה בתור, זה יכול לקרות ברע, גם צרה יכולה להסתיר. והבן אדם חוטף מכה חזקה, הוא צריך לזכור שזה אצבע שמראה לו את הקדוש ברוך הוא, מראה לו לזכור מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שישפר את המעשים שלו. במקום זה הוא מתעסק עם הוא מתעסק עם הסיטואציה. בסיטואציה הזאת הוא נשאר תקוע שם. כי לא עם הסיטואציה צריך להתעסק. צריך להתעסק עם מה שאומרים לי. זה כל העבודה. מה?
באמת אתה חושב להתנתק מהטוב.
נכון, אז זה לא להתנתק, עוד פעם, צריך להגיד תודה, זה להתנתק, אז אפשר גם לא ללכת בכיוון. לקבל את כל הטוב ולשמוח איתו וללכת איתו, אבל לראות אותו שקוף כל הזמן. זה עבודת נפש, ואני מדבר דברים שהם אסור היה להגיד את זה, כי אסור להגיד דברים שאתה לא נמצא שם. אבל אפשר להתפלל ביחד על דבר כזה.
אבל זה באמת לא כל כך פשוט להבין את זה, נראה נחמן, כי הוא כל כך מדבר על העניין של להתאבד בצדיק.
צדיק, נכון, אבל הוא פעם אמר בדיוק את אותו דבר, כמו רבי שמעון. הוא אמר פעם לתלמידים, אתם מסתכלים עליי? כל מה שאתם יכולים לדעת ממני זה כמה השם גדול. יש תמיד, הטבע האנושי זה לא רק בגלל שהצדיק הוא קטן ואני יכול להכיל אותו, פשוט את הצדיק אני רואה. בוא נגיד עוד משהו, עכשיו אני אגלה סוד. זה סוד, זה דבר שאני לא יודע עד כמה מותר להגיד אותו, אבל זה דבר שהוא שייך, הוא יותר שייך לכל אחד. תראו, יש דברים, למשל,
כשיש הנאה גשמית ממשהו, וחז"ל אומרים שכל הנאה גשמית צריך לתת תודה לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות הכל לשם שמיים, נכון? ממש. עכשיו, אבל הנאה גשמית, כשיש איסורים, לקבל איסורים לשם שמיים זה יותר קל מאשר לקבל הנאה לשם שמיים. הנאה, בן אדם מכניס חתיכת סוכר לפה ומתוק לו. עכשיו מה? הוא יכול לפעול שלא יהיה לו מתוק לו פה? יש מישהו שיכול לעצור את הרצפטורים של קצות העצבים שלא ישברו את המתוק למוח? את יכולה? מי יכול לעשות את זה? את יכולה? לא, אבל זה לא, אנחנו מצלמים את זה לא נכון. בוא אני אגיד לך איפה הניתוק. הניתוק הוא במקום יותר בפנים. הניתוק הוא לא בין המוח ללשון מבחינה ביולוגית, פיזיולוגית. לא שם הניתוק. הניתוק הוא בתוך עצמי, בין כל מה שהקשר בין המוח ללשון בכלל מדבר אליי. את כועסת? לא מבינה. למה את לא מבינה? למה את לא מבינה? זה כמו שמי שיבוא וילד קטן יבוא וייתן לי אוצר, הוא מצא איזה בול, וואי, איזה בול יפה עם שובל, בלי חותמת, יבוא ויגיד, אבא אני אוהב אותך, אני נותן לך איזה מתנה. אני לא עושה בולים, בשבילי כל הדבר הזה לא אומר לי שום דבר. אני שמח עם מה שהילד נותן לי, אבל שייך להגיד שאני אלך ואני אתלהב מזה? בסדר, זה נחמד, זה יפה, זה טוב. אז מה אם הלשון מרגישה מתוק? אז מה? אני מתנתק יותר עמוק, אני מתנתק ביני לבין הלשון שמרגישה מתוק. אז עכשיו, היא ממשיכה להיות הלשון שלי, אם אני ארגיש משהו מקולקל, אני לא אכל אותו. אני לא מתנתק כמו אחד שנשמתו פרחה ממנו, אני משתמש בלשון. אבל היא כבר לא יכולה יותר להוביל אותי. כן, וככה כל הגוף, יש חוש הראייה, חוש המישוש, חוש הזה. הניתוק נעשה, אני לא יודע אם הסברתי את עצמי נכון, מי יודע להסביר את זה יותר טוב?
זה כאילו, המתוק שאתה מרגיש, זה לא
צריך... זה פחות מדבר אליי.
זה לא חוש הראייה, חוש הראייה?
זה הקשר, זה כאילו חיבור מחדש עם הנפש הבעמית, חיבור יותר נכון עם הנפש הבעמית. זה כמו נסירה, אתם זוכרים את הסיפור של אדם וחווה שמחוברים כך ומנסרים אותם ואחר כך הם יכולים להתחבר ככה? אז אותו דבר כשמתחברים, נגיד כמו שאת אמרת, תלמיד יושב בשני רבו ויש לרבו אישיות מאוד מרשימה, הוא מתחבר אליו, אבל אם זה מסתיר את השם אז להתחבר הוא לא נכון. אז גם קוביית שוקולדה יכולה להסתיר את השם עד כמה שהיא טיפשית, כי מה שמסתיר זה לא האובייקט, אלא החיבור הלא נכון לאובייקט. ברגע שאני מתנתק ואני מתחבר אחרת, אז שום דבר לא מסתיר לי. וכמו שאני זז טיפה, אצבע הזאת יכולה לסתיר, אני זז הצידה, אז אני פתאום רואה את כל המרחב.
אז זה לא משנה למה
מתחברים. זה בדיוק מה שאח שלך שאלה לפני שבועיים, את זוכרת? זוכרת את אח שלך לפני שבועיים? בדיוק שאלת את השאלה. אתה היית פה? ביום עצמו?
לא.
אה. אך של נוגע היה פה שאלה, בדיוק את אותה שאלה. אנחנו מדברים בתוך מה שהתורה התירה לנו. בתוך התוואי הזה.
זה כיוון ההפוך, שבעצם זה כל דבר, זה לא משנה מה, זה יכול להיות האופן, זה יכול להיות הבן אדם
שמגיד אותי, זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות כל דבר, וכל דבר יכול להיות אצבע מכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא. נכון. עכשיו, יש דברים, לא, זה נכון, 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 אז את לא שאלת את אותה שאלה, להפך. אבל יש דברים שהם מחברים אותי לקדוש ברוך הוא במודע, או בטוב או ברע, ויש דברים שאני צריך לחפש את השכל שבכל דבר כדי שחברו אותי לקדוש ברוך הוא. זה עוד שלב. אני מדבר עכשיו על הדברים האלה שהם במודע, הם ממש מכוונים אותי, אבל בדרך כשהם מכוונים אותי אני נתקע באיזה יופי הם מכוונים אותי. זה, מה?
מה תהליך כזה של התגברות?
נכון.
ילד מתפעל ממנו.
נכון, 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 אבל זה לא רק זה. תראי לעצמך שמגיע חזן לעיר, והחזן שר איזה קטע עם מנגינה מאוד מושכת, ויש לו קול מאוד נעים, אבל מה המטרה, אני כבר לא מדבר, אחרי שכל העסק התעוות, אז החזנות עומדת בפני עצמה, אז החזן זה חזן, נהנים מהחזן. אבל מה זה היה במקור? הרי בכל בלוף יש איזה אורגינל שהוא בא לחכות אותו. מה זה היה במקור?
לא,
במקור היה להביא את הבני אדם אל הטקסט שכתוב כאן. כתוב, אתה הבדלת האנוש מראש, ואתה קירה עולם עוד לפניך, ואתה נתת לנו את יום כיפור, וזה יום סליחה ומחילה, ואנחנו מבקשים לך שתעזור לנו למען החדל מעושק ידינו. יש שם, תסתכלו בסוף נעילה. יש איזה פרק חזנות יפה יפה על הקטע הזה, היה איזה חזן באודסה לפני 100 שנה, 120 שנה, אני יודע. הוא חיבר על זה פרק חזנות, זה משהו ממש מרטיט את הלב. מה אנשים עושים? מי שלא מחובר, מי שמסתכל על האצבע. אוי, איזה יופי, איזה... יש לי ביצוע שמישהו מבצע את הפרק הזה, מישהו ששמע אותו. משהו מדהים. ממש משהו מדהים, המילודיקה הזה, אבל כל זה בא, למה זה בא? זה בא להכניס אותי לתוך המילים. ואם זה מכניס אותי, ניגון בלי מילים יכול להכניס אותי ישר לתוך הקדוש ברוך הוא, אני לא מדבר על זה, אני לא אומר שניגון חייב מילים, אבל במקרה שלנו, זה בא להכניס אותי לתוך המילים, אם אני נתקע שם בניגון, אז אני איבדתי את העיקר. עכשיו, מה זה אומר? שאני לא אנגן את הניגון? ודאי שכן. אבל אני צריך להתנתק ממנו ולהתחבר אליו נכון. וכמו אחד שתופס הברגה עקום, צריך לפתוח את זה ולהבריג את זה מחדש. ככה זה ביחסים בין בני אדם. ביחסים בין בני אדם צריך לדעת להתחבר נכון. לא לקחת ולעשות כל הנושא הזה שרבי נחמן מדבר על המפורסמים של שקר. זה לא דווקא שהם היו שקרנים שגנבו חיטה בשוק. כן? רק פשוט הפרסום שלהם היה שקר, כי אנשים הלכו אחרי הבן אדם, ולא אחרי מה שהבן אדם אמור להוביל אותם אליו. הם יתקעו באמצע הדרך. זה לימוד גדול.
זה שאנחנו צריכים לעשות את כל המצוות, כמו עכשיו אתה אומר שאנחנו מורכים להיות טובים, אנחנו עושים חסד או...
כן, נכון, 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 זה התכלית. אם בן אדם עדיין עושה את זה אך ורק בגלל חסד, אז הוא עדיין באמצע הדרך.
אבל אם אדם
מתחבר
לאדם אחר, הוא בספיס עושה טוב, אבל למצוא חן באותו בן אדם, זאת אומרת, אדם מאוד...
בוא נגיד ככה, יש בזה שני אופנים. אני אספר לך סיפור על סלימה, זה סיפור מאוד יפה, זה סיפור יפה. היה יהודי, סיפור מזמן הצמח צדק, יהודי היה חסיד של הצמח צדק, הוא גר בפטרבורג, אחר כך קוראו לזה, היום קוראו לזה עוד פעם פטרבורג. ובפטרבורג היה אסור ליהודים לגור. הוא קיבל רישיון לגור, פטרבורג היה סוחר גדול. והיה לו שם את העסקים שלו, הוא קיבל רישיון לגור בפטרבורג. שם בפטרבורג, זה היה תתאי מודרני, זה היה החלון למערב אירופה, מי שמכיר את ההיסטוריה. יהודי, אם הוא כבר היה מגיע למעמד שקיבל רישיון לגור שם, ללבוש בגד ארוך, ללבוש כפות ארוכה, זה לא היה שייך בפטרבורג. ואף אחד לא עושה את העסקים פשוט, לא היה למה לך פשע. אז זה היה הולך ללבוש מודרני, ללבוש מערב אירופאי כזה, עם קצר, עם עניבה, עם כל. כשהיה נוסע הרבי, היה מגיע לעצמה סדק, היה מוציא מהארון את הכפותה שלו הארוכה, הוא היה נוסע עם זה. פעם הוא חשב, מה, אני משקר את הרבי? אני הגיע לרבי גם בגד הקצר. הגיע לרבי, והוא נכנס לצמח צדק, צמחצק מסתכל עליו, אומר לו, מה זה? אז הוא אומר, אז הוא סיפר לו, אני בפטרבורג, אני הולך לבוש קצר, אני החלטתי שאני לא משקר יותר את הרבי. אז הרבי אמר, היי, מה אתה חושב שאני לא ידעתי? אני יודע שבפטרבורג אתה לבוש קצר. רק אני חשבתי שאתה משקר שמה. זה שאתה הרגשת שאתה משקר פה, זה בשביל החידוש. עכשיו, מזה אפשר ללמוד הרבה דברים. היום בכלל אנחנו עושים, בגלל כל מיני עניינים, אנחנו עושים הרבה דברים שפעם לא היינו עושים. צריך לדעת איפה משקרים. הרבה פעמים בשביל לזכות את הרבים, אז בן אדם אני יודע, מצלמים אותו, מפרסמים אותו, צריך להיזהר עם זה. אותו דבר הנקודה הזאת. אם בן אדם אומר, אני רוצה לעבוד את השם, רק להיות שיש לי חבילה גדולה על הכתף, יש לי נפש הבעמית עם יצר הרע, וצריך לזרוק להם עצם. אז בוא נזרוק להם עצם, שאני אעבוד על עצמי, שנדמה לי שהרב שלי מחזיק ממני, אז הוא מעריך אותי, אבל בעצם זה טריק, זה טריק חינוכי שאני עושה עם עצמי. בעצם לא לזה אני מתכוון. אני מחפש מישהו שיחזק אותי, אבל אני מחפש. זה לא שנקלעתי לסיטואציה שאם אני בסדר אז מחזיקים ממני. אז זה ודאי טוב. זה טוב, ואז באמת בן אדם יעבור את השלב הזה. לעומת זאת, אם בן אדם לא מחפש, רק הוא נקלע לסיטואציה חברתית כזאת, ששם מעריכים את מי שמתנהג כמו שצריך. וכל ההתנהגות נובעת רק מההלכה, נגיד שזה לא טוב, לא שייך, אבל כי הוא לא עושה רע לאף אחד. אבל הוא עדיין לא התחיל את הדרך שלו. הוא נמצא במקום, עדיף שיהיה פה מה שיהיה אני לא יודע איפה. אבל את הדרך שלו עדיין לא התחיל, הוא עומד בחוץ. עכשיו, איך מתמודדים עם זה באמת? אז אני סיפרתי לכם את הסיפור של אותו אחד שסיפר שהיה רק 15. נכנס לרבי לבקש ברכה ליום הולדת, ושאל את הרבי איך מקיימים מצוות ללא פנייה. איך מקיימים מצוות ללא פנייה? זו שאלה של ילד אמריקאי בן 15. את זוכרת? מי זוכר? את זוכרת? אז לא סיפרתי. כנראה לא סיפרתי. רבי אמר לו, תראה, אתה עושה ביזנס שהמטרה שלך זה להרוויח ניקל. תגיד מה זה ניקל? ניקל זה מטבע של 5 סנט. אתה עושה ביזנס, אתה מוכר וקונה איזה מחברות בין הילדים, אני יודע, תביא להם צוחי כתיבה, אתה רוצה להרוויח ניקל. עכשיו, בלי לרצות, שמה השם שלך, אתה קנית, אז נכנסת לזה הגבלה, הרווחת $1,000,000. בלי לרצות. עכשיו, ממה אתה שמח? מהניקל או $1,000,000? ממה אתה שמח? אתה הרי רצית את הניקל. למרות שאתה חיפשת את הניקל, אבל אתה שמח $1,000,000. זה באמת נכון, אתה באמת, אתה עושה את המצווה לשם פנייה. אתה עושה את המצווה כדי שיהיה למורה שלך נחת רוח, של אבא שלך נחת רוח. אתה לא מכוון לשם שמיים. נכון? אבל דרך אגב הרווחת מצווה, ובמצווה מתחברים לקדוש ברוך הוא. אז על מה אתה יותר שמח? עכשיו עשית כבר את המצווה, עכשיו, מה אתה יותר שמח? אז זה בעצם הדרך. אמרנו, ברוכים.
נצטרך
לבטר
על הסוד,
אני חושב שיד לשנייה, אבל נכון. לא, זה הסוד. הסוד הוא הניתוק הזה. זה הסוד, הניתוק הזה שבן אדם יכול לנתק בפנים. אז אם הוא מנתק בפנים, אז הוא לא ילך אחרי היד, הוא לא ילך אחרי האצבע, הוא לא ילך אחרי קביעת השם כל היד, הוא לא ילך אחרי שום דבר. אבל על זה צריך, התחילה זה לנתק בין האני המנטלי שלי, הפנימי, לא מדבר על אני האלוקי, לבין שהחיצוניות לא תנהיג אותי. הסוד הזה גם כתוב, איך זה כתוב? זה כתוב בפסוק. ולא תתור, אחרי לבחם ואחרי ענפם, אז חזר אומרים, העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים. ונתחיל מבחוץ, העין אחר כך הלב. בעבודת השם כתוב ברמב״ם שזה בא מהמוח ללב, מהלב לידיים, שהפנימיות מנהיגה, והניתוק הוא שהחיצוניות לא תנהיג אותנו. ושלא ניתקע, לא בתור ולא ברע. זה בעצם הפנימיות, שלא להשתמש במלכות לצורכו, רק...
זה
מלכות
שלה ניתוק. זה מלכות
משפיעה. זה מלכות משפיעה פנימה, ולא מגיעה כאילו עוד הפנימה. מה משפיע? החוץ לא. החוץ לא יכול להשפיע אם אני לא נותן לו רשות. החוץ משפיע דרך החושים שלי. אם אני נותן לחושים את המקום האמיתי שלהם, אני שומע בקולם, אמרנו, אם יש לי משהו מקולקל בלשון, אני מיד יורק אותו, אני לא אוכל אותו. אני לא מנוטרל, אני לא מנטרל את החושים, אני רק לא נותן להם להניג אותי. יש לי עיניים, כדי שאני אשתמש בהם ולא כדי שהם יובילו אותי. אני לא נותן להם את הרסן, את המושכות. אני משתמש בהם. יש את הביטוי, כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, או ראה לך בשרירות ליבו. יש לי לב, אבל הלב לא צריך להניג אותי, אני צריך להניג אותו. זה עבודה גדולה. בהתחלה של העבודה הזאת זה פשוט תפילה. קשה נורא לעשות את זה עם החלטות. כששומעים את זה כמה שנה, אז חושבים שזה ככה, זה צ'יק צ'ק. זה הרבה תפילה, והרבה פעמים להיכשל, גם את זה אסור לגלות, אני תיכשל, אני מדבר יותר מדי. הרבה פעמים להיכשל, אבל בסוף אם לא עוזבים ולא מוותרים על הרצון, איך אמר הרבי מגור, הפני מנחם סיפר את זה בשם אביו, בשם אמרי אמת. אם אחד הדבר עומד לפני הרצון, למה הפסקת לרצות? למה לא רצית? לא להפסיק לרצות את ההוא. עושה לי חושך. זה למעלה, וזה כל פעם שאני מסתכל לשם, תבוא את הרפלקס בעיניים, נהיה לחושך.
אבל
כבר
אם
הרשת הרושר
רוצה,
כן, גם
רוצה
אני מרגע שהוא
לא
נמצא, כי
זה
רוצה לעבוד ולקבל
את
המרגע שהוא
נמצא.
מצוין, נכון. נכון, נכון. אבל לכל הפחות זה צריך למצוא חן בעינינו. אם אני לא עוזב את הנקודה, יש דברים שאת יודעת מה, בן אדם שהוא רואה וילה, משהו מיוחד, אם הוא מקבל את המפעל הפיס, את הלוטו, אז זה בדיוק אותו דבר. אבל היה צריך לקרוא לו משהו, שהיא שרוויח את המפעל הפיס. אם זה לא היה מוצא חן בעיניו, אז גם בסוף לא היה לו את זה. יש דברים שאני כרגע לא שייך אליהם, אבל, ואני לא יכול למצוא אותם, אבל מותר לי שהם ימצאו חן בעיניו. אם זה מוצא חן בעיניי, אז יגיע יום שאני אוכל להתחיל לרצות. ואז יהיה שייך. אם אני מראש מבטר, אני מצנזר, ואל תחשוב על זה כי זה יסבר אותך, כי אתה... לא, אל תחשוב. זה לא שייך אליך, אל תחשוב. לפחות שימצא חן בעיניך. אז בגשמיות יכול להיות שלפעמים יותר כדאי לא לחשוב. כי בן אדם שחושב מתחיל לקבל קנאה וכל זה, אבל ברוחניות אין שום חיסרון בזה שהוא חושב. כשהוא יודע שאתה עכשיו זה לא
שלום?
כן. המדריקן, וזה מדרגה גבוהה, מה שאנחנו מדברים, זאת אומרת שבן אדם, ששום דבר, האמת שזה לא, זה לא מדרגה גבוהה. האמת שיש כאן עוד נקודה, יש כאן, זה עובר את כל המדרגות של האדם, מגיל א' ב', מהדבר הכי קטן שיהודי עושה, מהרגע שיהודי חושב בכלל פעם ראשונה על השם יתברך. עם א' ב', אפילו מלמד א' ב' בגיל 40, כמו רבי עקיבא, זה לא משנה. מהרגע הראשון, עד הרגע האחרון, עד מתי שמחזרים את האנשים, מתי שנותנים את הנשיפה האחרונה, מחזרים את הנשמה לבורא, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, תמיד יש את אותו תרגיל, כל הזמן, שכל מצב שאני נמצא בו, וכל מה שאני רואה, וכל מה שאני שומע, אז יש עבודה שזה יכוון אותי לקדוש ברוך הוא, אבל יש עבודה נוספת, שזה יכוון אותי לקדוש ברוך הוא, אבל שאני לא יתקע בדבר, שאני לא יתבלע בו, שלא יהיה בחינת איש את רעהו חיים בלעו. מכירים את המשנה? אלמלא מוראה של מלכות, אחד היה בולע את השני. מה המשמעות שאחד היה בולע את השני? זה בדיוק. אם אני עושה עלייך רושם כזה גדול, שאת רואה רק אותי וזה משכיח אותך את הקדוש ברוך הוא, אז אני בלעתי אותך. זה בגלל שאין מוראה של מלכות. לא לי ולא לך. אבל אם יש לנו, זה מלכות שמיים. אם יש לשנינו מוראה של מלכות, אז אני לא יכול להיות כזה, אני הופך להיות שקוף, אני לא יכול להיות כזה שמישהו יכול לשכוח בגללי את הקדוש ברוך הוא, להפך, כל מי שיזכר בי יזכר מיד את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה להתקע בי, ואם לך יש מוראה של מלכות, אז מאף אחד אתה יכולה שישכח לך את הקדוש ברוך הוא. וזה שייך בכל מדרגה. זה שייך בכל מדרגה, וצריך הרבה להתפלל על זה. זה יכול להיות מיגון, יכול להיות ספר, יכול להיות בן אדם, יכול להיות דבר גשמי, זה יכול להיות מדרגה רוחנית, זה יכול להיות כל מיני דברים שמסתירים לנו. זה עבודה קשה. חוץ שזה יותר טוב, זה יותר קשה. ניסיון. מה?
זה מתסכל,
למה זה מתסכל? צריך לעשות את זה עם הרבה שמחה. תראי, כשאת מרגישה שהלכת אחרי תחליף, בוא נגיד ככה, כל החיים חשבת שהשתקפות בראי זה בן אדם, ישבת כמו לא דיברת איתו, הוא ישב מאחורייך וגיחך, והגיחוך שלו התפרש אצלך כחיוך של חייך אליי, כי את רואה אותו פה בראי. יום בהיר אחד הצלחת להפנות את הראש, פשוט היה תפוס לך פה, ואת ראית את הבן אדם האמיתי, ופה הצלחת לקום ולראות שזה זכוכית. כמה שכואב לך על מה שכל החיים הסתכלת על, על ההשתקפות, את עכשיו שמחה שהגעת לאמת. זה הולך באותו שיקול, באותו משקל. כמה שזה כואב ככה את שמחה. ואחר כך תחזרת את כל החיים וללכת אחרי ההשתקפות. נכון? אז עכשיו אם באים לבן אדם ואומרים לו, תדע לך שיש בכלל, בוא נגיד שאת באה ממקום שאין ראי, שאת לא יודעת מה זה ראי. זה הסכנה הכי גדולה. אז יכולה ללכת אחרי השתקפות בכיף כל החיים, כי את לא יודעת שיש ראי בכלל. יש בנפרעים מעשיך של הבן איש חי, יש סיפור על ילד שלא ידע שיש ראי, והוא בא לאחותו לישון אצלה. מכירים את הסיפור? את מכירה את הסיפור? כן, מה איפה סיפרתי זה? אצל אהרון. מותר לכם. מותר גם לשכוח. הבן איש חי מספר, היה ילד שהלך לישון אצל אחותו, הוא בא מהכפר, הוא בא לעיר, בעלייה שנדע לו לישון היה ראי, הוא ראה משהו זז, הוא עשה פרצוף חמוץ, הוא התקרב לראי, הוא רואה שמסתכלים עליו ככה, אז הוא עשה ככה, אז הוא גם עשה ככה, אז הוא רץ לך אותו, הוא אומר, יש שם ילד אלים. אז היא אמרה לו, מה הייתי לך לסביר לו, יש ראי? אמרה לו, תשמע, הילד הזה הוא נחמה, אבל לפני שנכנס לחדר, תמרח חיוך, חיוך גדול על הפנים שלך. וזהו, הוא ישן שם בלילה, בבוקר הוא חזר, הוא אומר, וואי, איזה חבר נחמה, הוא גם לא ידע איך הוא נראה, הוא לא ידע שזה השתקפות שלו. זה משהו מדהים, המשל הזה. זה משהו מדיטטיבי כזה, אפשר לחיות עם זה כל החיים, זה לא פשוט. עכשיו, אם בן אדם נמצא במצב שהוא לא יודע בכלל שיש ראי, כמו הנער בסיפור, אז הטובה הכי גדולה שמספרים לו, כמובן שלמחר בבוקר יושבת ומספרת לו שזה ראי, הטובה הכי גדולה שיש בכלל דבר שזה ראי, והעולם שלנו זה עולם של השתקפויות, כל העולם שלנו הוא בראי. הדברים האמיתיים הם מוסתרים מהעיניים שלנו. והדבר שמוסתר אחרי כל ההסתרות, זה בעצם התוכן של התורה הזאת, דבר על ההסתרה שבתוך הסתרה, בהמשך. מה שמוסתר אחרי כל ההסתרות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ובאורך פלאי, כל הדברים האלה שמסתירים עליו, גם חושפים אותו. גם מגלים אותו. עכשיו שאלה אם אנחנו מתעסקים עם הדברים, או שמתעסקים איתו. זה לא קל. אני יכול לחתום על זה שזה לא קל, אבל לעבודה שצריך לעשות אותה. יש סיפור, זהו, אני כבר הולך, שחרר אתכם. יש סיפור מהרבי משטיפנשט, היה בן דוד של האדמו"ר מאוסיאתין, שדיברנו עליו פה. אני לא יודע מי זה היה, רבי מתתיהו, זה שקראו שם בנחלת יצחק, כן, הוא עושה פלא הזה, משהו. עוד סיפור, סיפר את זה כבר בזדמנות, כל מה שמתרחש שם, מסב הקרב שלו, אנשים נושאים שם, כל מיני. ונחלת יצחק. אני אומר לך, תגיד. הוא לא בתחורת הצבאי שם. על כל פנים, הוא פעם נכנס לבית מדרש, הוא אבא שלו. נכנס לבית מדרש, והחנוכה, והם ראו כמה ילדים ראשים משחקים דם, כי החנוכה היה חג של המשחקים של ילדים במזרח אירופה. אז כשהם ראו את הרבי נכנס, אז הם לא יודעים איך הוא להתחבות. אז הוא אמר, תשבו, תשבו, בואו אני אספר לכם את המשחק. אני לא יודע לשחק דם, כי אני רק ראיתי משהו רב זרי מביא בספר שלו. הוא אמר, נותנים אחד בשביל לקחת שניים, הולכים תמיד רק ללמעלה ולא ללמטה, וכשמגיעים למעלה כל הדרכים פתוחות. זה מה שהוא אמר, מה זה מתאים משחק של דנקה, אני לא יודע, אתם יודעים לשחק דנקה. אני לא יודע, אני עם הארץ. נותנים אחד בשביל לקחת שניים, עולים רק למעלה ולא ללמטה, לא יודעים אף פעם למטה, וכשמגיעים למעלה כל הדרכים פתוחות. עכשיו זה נכון, שאם בן אדם מגיע למקום מאוד גבוה,
אז הוא מלכתחילה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, הוא רואה את אלוהים בכל דבר. זה כבר לא סיפור שאומרים לו, תשמע, תתקע באצבע, תסתכל לבאר, כמו שאמרנו קודם, זה כבר מיותר להגיד את זה. יש שלב שזה מיותר להגיד את זה, שזה הכל... אז זה משהו שרחוק ונעלם מאיתנו. אנחנו בשלב הזה של לקבל את הכל ולהגיד תודה, אבל לא להתעקע שם. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלכות, אז עם המלכות הזאת אנחנו צריכים לזכור שזה המלכות של השם. לא להתעסק עם המלכות ולתפוס איזה טרנט ולעשות עם זה משהו. שאנחנו נשאר תמיד שקופים. זו תפילה גדולה. שאני לא אעשה עסק מאף אחד, שאף אחד לא אעשה מני עסק. זה מאוד חשוב. השם יעזור.